אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 90, מאמר ויצא יעקב. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלנה במהלך השיעור. כתבי רבש, כרך א', עמוד 90, ויצא יעקב. ויצא יעקב, ופרש רש"י, וזה לשונו, ולא היה צריך לכתוב, אלא וילך יעקב חרנה. ולמה הזכיר יציאתו? אלא מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. ובזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. יצא משם, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. עד כאן לשונו. ויש להבין את הנעל על דרך העבודה. מהו צדיק, ומהו הרושם שהצדיק עושה בעת יציאתו. ויש לפרש שהקדוש ברוך הוא נקרא צדיק, כמו שכתוב, השם הוא הצדיק, ואני ועמי הרשעים. שפירושו הוא, כי בזמן שהאדם מקורב להשם, היינו שמרגיש שהשם קרוב אליו, שמרגיש איך שהשם עושה לו טוב, אז יש לו טעם בתורה וטעם בתפילה. ובכל עסקיו שהוא עושה, הוא מרגיש שהשם קרוב אליו. ומה שהוא עושה, הוא עושה הכל בשמחה ובהתרוממות רוח. ואחר כך, הוא בא לידי ירידה. היינו שאין לו טעם בלימוד התורה ובמעשים טובים, רק שנשאר לו רושם שהיה לו זמן שהיה בזמן עלייה. שכן היה מרגיש טעם בתורה ומצוות, והיה לו אז מצב של שמחה. והרושם הזה שנשאר גורם לו געגועים לחזור למצב הקודם. זאת אומרת, לאחר כמה זמן הוא מתעורר על ידי הרושם שנשאר בו, שיראה לעשות איזה עצות לחזור למצב שבו היה לו, שהיה נקרא מצב של עלייה. וכעת הוא מרגיש את שפלותו, איך שהוא מרוחק מכל דבר רוחני. ואז נשאלת השאלה, לשמה באה לו הירידה הזו? מי הרוויח מזה? או שבא לו מטעם עונש, שהוא צריך עכשיו לתקן את עצמו על מה שחטא. אבל הוא לא יודע מה היה החטא שלו, שבשביל זה ירד ממצב העלייה שבו היה נמצא. אם כן, הוא לא יודע מה לתקן. נמצא, מצד אחד הוא לא רואה שום חיסרון מצד עצמו, שבשביל זה בא לידי ירידה, אלא על כורחך, מוכרח לומר, שבא מצד השם, אז באה השאלה, מה הרוויח מזה שהוריד אותו ממדרגתו? וזה יכולים לפרש את מה שאמרו חז"ל, שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כי בזמן העלייה נקרא שהקדוש ברוך הוא נמצא במקום, היינו בהגוף. ואז, הוא גורם לו את ההרגשות וההתפעלות מתורה ומצוות. והיות שהאדם לא היה לו לתת את החשיבות הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוכו, כמו שכתוב, אני השם השוכן איתם בתוך תומאותם, איך להעריך את זה לדעת מי שנמצא בתוכו, ולתת הכבוד בשיעור מה שצריכים, נמצא שאף פעם לא היו יכולים לעזור שיקבל מדרגה יותר עליונה, כיוון שיש לו סיפוק בעבודה. לכן, הורידו אותו משמיים בכדי שידע עוד הפעם איך להעריך את זה שמן השמיים העלוהו וקרבוהו, והוא לא מחשיב את זה. ואם תשאל, למה צריכים שהאדם יחשיב את המצב העלייה שלו? זהו כמו ששמעתי מאבי המורי זצ"ל. שבאור אין הבחן מדרגות, אלא כל עניין גדלות וקטנות תלוי בהשגת הכלים, כפי מה שהכלים משיגים את האור, כך הוא גדלותו של האור. לכן, אמר ז"ל, אם אדם מקבל משהו מלמעלה, ויש לו שכל להחשיב את זה, כך ההערה מתגדלת אצלו, ואינו צריך לשום אור יותר גדול, אלא הוא בעצמו, על ידי זה שמחשיב אותה, היא מתגדלת ומאירה לו כל פעם במדרגה יותר גדולה. נראה מזה שכל החטא היה שבשביל זה נפל ממדרגתו, הוא בזה שלא החשיב את מצבו והיה לו סיפוק. מזה נמצא שהיה מוכרח להישאר בדרגה זו לעולמים. לכן הירידה הזו שקיבל הייתה לטובתו, שעל ידי זה תהיה לו היכולת לעלות במדרגות הקודש. לכן, יהיה הפירוש שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם שבזמן שהצדיק בעיר הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, פירוש שכל החשיבות הייתה נמצאת בה, אלא שלא ידע להעריך את חשיבותה. לכן יצא משם פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. נמצא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שהוא צריך לידע שמשום שבזמן שהצדיק היה בעיר, לא היה משים לב להחשיב אותה, את הודה, זיווה והדרה, אלא פנה, היינו שלא היה לו את החשיבות של כל מדרגות החשיבות הנ"ל, זה נקרא עושה רושם. היינו שהוא צריך להירשם אצלו שסיבת יציאת צדיק מן המקום היה לסיבת פנה. היינו שבאמת היו שם כל המדרגות, אלא שהוא לא שם לב לזה, כי היה לו לדעת שבאור אין השתנות, אלא הכל תלוי בכלים. נמצא שיכולים לומר שלא הייתה מחמת חטא ההסתלקות הזו, אלא שהייתה בכדי שיהיה לו מקום להתעלות במעלות הקודש. עוד, יש לפרש את המאמר הנ"ל שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, הכוונה על האדם שבזמן שהצדיק בעיר, פירושו שהאדם יכול להצדיק את ההשגחה. אז, כשהוא מתגבר על מצבו שבו הוא נמצא, ואומר שבטח הקדוש ברוך הוא, שהוא הטוב ומיטיב, מתנהג עימי בהנהגת טוב ומיטיב, אלא שהוא רוצה שאני ארגיש כמו שאני מרגיש, נמצא שהוא מצדיק את ההשגחה. אז, תכף הוא רואה את חשיבותה של עבודה דלהשפיע ושל למעלה מהדעת, וזה נקרא שבזמן שהצדיק בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה, שאז הוא רואה את כל המעלות. יצא משם, היינו שיצא מלהצדיק את ההשגחה ורוצה לראות הכל בתוך הדעת, אז הוא לא מרגיש שום טעם בעבודה דעל מנת להשפיע. אז פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה, ונופל שוב לתוך אהבה עצמית, פירוש שאז אין לו שום מושג רק בעבודה הנבנית על בסיס שבתוך הדעת. וזה נקרא שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, שפירושו שרק אז על ידי יציאת הצדיק, היינו בזמן שנופלת במחשבתו מחשבה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כבר איני צריך ללכת בעבודה שלמעלה מהדעת, זה גורם לו ליציאת צדיק מן המקום. זה עושה לו רושם, שידע שמהיום והלאה לשמור את עצמו שלא לצאת מהעבודה של למעלה מהדעת. וכמו ששמעתי מאבי המורי זצ"ל, שבזמן שאדם אומר עכשיו, כיוון שיש לו תמיכה וכבר אינו עומד בין שמיים לארץ, הוא מוכרח ליפול ממדרגתו, כיוון שאז הוא פוגם בבחינת למעלה מהדעת. נמצא לפי זה שדווקא מהסתלקות המדרגה שהייתה לו, זה עושה לו רושם שידע עוד הפעם איך להיזהר שלא יפגום בבחינת אמונה למעלה מהדעת, אלא תמיד להצדיק את ההשגחה העליונה. והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. המפרשים מקשים, יורדים היה צריך לומר, ואחר כך עולים. להבין זה על דרך העבודה צריך לפרש שהסולם מרמז על האדם, שהאדם עומד למטה בארץ, אבל ראשו של אדם הוא מגיע השמיימה. זאת אומרת, כשהאדם מתחיל ללכת למעלה, הוא מגיע השמיימה, ואין לו להתרעם בזה שהסולם מוצב ארצה. אבל צריכים מקודם להבין מה זה ארצה, שאנו רואים שהארץ היא דבר השפל ביותר, שאין למטה ממנה. ובכל זאת אנו רואים שכל הבניינים היפים והפירות הטובים באים מהארץ דווקא. זה ידוע שהארץ מרומז על הרצון לקבל, שהוא היסוד שכל הבריאה וכל הרע שישנו בעולם נמשך מהרצון הזה, כידוע. שכל המלחמות והרציחות וכדומה, הרצון לקבל הוא השורש לכל זה. וזה נקרא סולם מוצב ארצה. שהאדם מוצב בתחילת ביאתו לעולם, ארצה, שהוא מלשון ארצה, היינו, אני רוצה לקבל. וזוהי בחינת שפלות שאין יותר למטה ממנה. אבל ראשו מגיע השמיימה. היינו שדווקא על ידי זה שהסולם מוצב ארצה, שארצה יש בה מילת ארצה, שתי משמעויות, א', מלשון ארצה, היינו אני רוצה, ב' מלשון ארץ, שהיא בחינת שפלות. כידוע שעיקר הבריאה הוא רק הרצון לקבל, שכך יצא בתחילת הבריאה רק רצון לקבל. ואחר כך נעשו התיקונים הנקראים השתוות הצורה, שפירושו שהתחתון הנקרא ארץ מגיע לידי השתוות עם השמיים, שהוא נקרא המשפיע. וזה יכולים לפרש שהאדם, אף על פי שהוא עומד בארציות, מכל מקום יש בידו לתקן, שראשו, הנקרא סוף של הסולם, מגיע השמיימה, יהיה בהשתוות הצורה עם השמיים, שהיא הבחינת מקבל בעל מנת להשפיע. וכמו שתחילת הבריאה יצא מקודם המקבל, ואחר כך נתקן בעל מנת להשפיע, כמו כן הסולם המרומז לאדם מוצב ארצה, ההתחלה הוא בארציות, ואחר כך מגיע השמיימה. שהכוונה היא שלא להתפעל מזה שהאדם רואה שהוא מלא ארציות ואין בו שום ניצוצי השפעה, ואינו יכול להאמין שיש מציאות שהגוף שלו יסכים לעבוד רק בעל מנת להשפיע, אלא שיאמין שדרך וסדר העבודה רוצה הבורא שיהיה דווקא באופן כזה, שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. ובזה נבין מה שכתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ושאלו המפרשים, הלא מלאכים הם בשמיים, והיה צריך לכתוב מקודם יורדים ואחר כך עולים. ויש לפרש, הכוונה היא על האדם, שהוא שליח השם, כי מלאך נקרא שליח, ואלו אנשים שהולכים בדרך השם נקראים מלאכי אלוקים, והם מקודם עולים על ידי זה שהסולם מוצב ארצה ומגיעים עד סוף הסולם, שנקרא ראשו מגיע השמיימה, ואחר כך יורדים, שפירושו שכל עליות וירידות הן מסיבת שיש בסולם שני קצוות. א', מוצב ארצה, היינו מקום השפלות, ב', ומצד השני ראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבשיעור שהוא מחשיב את ראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להרגיש את שפלותה של מוצב ארצה, ולהצטער על זה מה שהוא נמצא בארציות. מה שאין כן, אם אין לו מושג אמיתי שבראשו מגיע השמיימה, אין לו במה להתפעל בזה שהוא נמצא במצב של ירידה, נמצא שהפירוש יהיה שבשיעור שהוא עולה לראשו מגיע השמיימה, אז הוא יכול להעריך את שיעור שפלותו של הירידה. וזה הפירוש של מה שכתוב מקודם עולים ואחר כך יורדים, מטעם שאין אדם מרגיש שהוא נמצא במצב של ירידה, אלא בשיעור שהוא משער את חשיבותו של השמיימה. וזהו עולים ואחר כך יורדים, משום שהסולם שהאדם צריך לעלות בכדי למלות את שליחותו, שנשלח לעולם הזה מטעם השם, מתחיל ממדרגות סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, מתחילת השפלות שהוא הרצון לקבל מצד הטבע שלו, וראשו, היינו בסוף הסולם, הוא צריך להגיע השמיימה, שהוא בחינת רק להשפיע, שזה נקרא שמיים. כי ארץ נקראת מקבל, ושמיים נקרא משפיע. ועוד, יש לפרש, עולים ויורדים, שהאדם צריך לדעת שבזמן שהוא מרגיש שנמצא בזמן הירידה, לדוגמה, שהאדם בזמן שעוסק במסחר, או שעובד בבית חרושת, או סתם שהולך ברחוב וכדומה, פתאום הוא מתעורר משנתו, ורואה את עצמו שנמצא במצב של ירידה. אז הוא צריך לדעת שזה בא לו, היינו הידיעה הזאת שהוא בשפלות, הוא מצד עלייה. וזה נקרא עולים מקודם ואחר כך יורדים. כי אם לא הייתה לו עלייה בדרגה, היינו מצד התעוררות מלמעלה, לא היה בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. נמצא לפי הנעל שכל העבודה שלנו היא בבחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, יש לסולם של אדם שתי בחינות, שעם בית בחינות הוא עולה בסולם החיים. א', שהסולם מוצב ארצה, שהוא הרצון לקבל, מוצב אצלו בבחינת ארץ, שהיא בחינת שפלות, שארץ נקרא מקבל בחינת נוקבה, שמקבלת מן השמיים, ששמיים נקרא בחינת זכר, בחינת משפיע, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת שבחינת השפעה שנקרא שמיים, היא אצלו בחינת ראש, היינו דבר חשוב, ובשיעור הזה שבחינת ההשפעה נחשבת אצלו לראש, בשיעור הזה ארץ שהיא בחינת רצון לקבל, נחשבת אצלו לבחינת ארצה, היינו בחינת שפלות. ב', שארץ, היינו ארצה, נקרא אצלו ראש, ובחינת שמיימה נקרא בחינת שפלות. והנה, מלאכי אלוקים, פירוש, מי שעושה חשבון שהוא בא לעולם הזה בשליחות הבורא, לתקן תיקונים, אז הוא נקרא בחינת מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. היינו, שהם רואים את סולם החיים שהוא מוצב ארצה, שהרצון לקבל הוא בחינת שפלות. וראשו מגיע השמיימה, היינו כנל, שאצלו השמיים שהוא בחינת השפעה, זאת אומרת שהם מחכים לבוא לבחינת השפעה, משום שעיקר עבודתם הוא להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזהו אצלם בחינת ראש, ובזמן שהם מקבלים רצון שיוכלו להשפיע, זה נקרא אצלם בחינת התרוממות, ולזה הם מצפים. ובזמן שהם מונחים תחת שליטת ארצה, כנ"ל, אז מרגישים בחינת שפלות, והם מצפים רק להשפיע להבורא.
אתם רואים שיש כאן, ואנחנו רק שנמצאים באותו מצב, אנחנו רק יכולים לראות את השינויים אך ורק כלפי הנבראים, כלפינו. ובמה הם השינויים האלו? השינויים האלו, איך שאנחנו מעריכים כל הדברים שעוברים דרכנו, עוברים עלינו. כי אם היינו מתוקנים בעולם אינסוף, אז כל דבר שהיה משפיע עלינו, מהרע ביותר לטוב ביותר, שמורגש כך בתוך הרצון לקבל, שהוא החומר שלנו, לא היה משנה יחס שלנו לבורא במאומה, כי היינו כולנו נמצאים בצמצום, במסך, בהשפעה, באור חוזר. ואם המצבים האלו היו עוברים ממצב של מילוי הגדול על מצב, עד המצב הריקנות הכללית, היינו רק משתמשים בכל המצבים האלו כדי להצדיק את הבורא ולהלל אותו, לכבד אותו, להודות לו, מפני שעושה לנו הזדמנות לקבוע יחס אליו בחזרה, גם כן ללא שום קשר לרצון לקבל שלנו ומה אנחנו מרגישים בו, למעלה מהרצון, באמונה למעלה מהדעת, להשפיע על מנת להשפיע ולקבל מנת להשפיע. וכך היינו כל המצבים מקבלים אך ורק למטרה אחת, איך אני משתמש בהם כדי להרגיש את עצמי בכל מצב ומצב באינסוף. ואם היינו עד כדי כך מתקנים את עצמנו, אז היינו נמצאים באינסוף. זה נקרא להיות באינסוף. ובמידה שלא מסוגלים, על פני כל מיני מצבים שמעבירים עלינו בכוונה, בהתרשמויות, ברושם הזה שיוצא מהעיר, אז אנחנו בזה קובעים באיזה מצב לעומת האינסוף אנחנו נמצאים. כמה מסוגלים, כמה לא מסוגלים להצדיק את המצב, להיות מחוברים מעליו עם המשפיע הכללי, בלדמות לו על פני כל המצבים שמרגישים בתוכנו. יוצא שמה שקרה, הבורא נתן לנו נקודה הזאת, דבקות בו, ויחד עם זה, עם, לנקודה הזאת הוא מחבר וכל הזמן מגדיל את הרצון לקבל שמנטרי לנו את הדבקות הנקודתית הזאת, ואנחנו צריכים להשתמש ברצון לקבל הזה ועל ידו דווקא להגדיל את הדבקות. וכך אנחנו מתקדמים. וכל פעם שאנחנו מקבלים את התחייה, אז לראות את הדברים האלה לטובתנו, שיציאה וכניסה וכניסה ויציאה הם כל מיני מאורעות שעוברים עלינו אך ורק כדי שאנחנו נקבע על פניהם דבקות במשפיע לנו את המצבים הללו, גם כן בהרגשה מלאה או ריקנית בכל מיני אופנים, וגם כן ביחס עליו שבכוונה מביא לנו תחיות וזלזול, חוסר חשיבות ועוד ועוד. אז יש לנו לעבוד על פני כל מיני מאמצים, על פני כל המצבים שעוברים עלינו, כדי כל הזמן לקבוע מצב הדבקות. ואז אנחנו נברך את כל הסולם הזה שעולים לימין ושמאל, יורדים, עולים, ורק נשתוקק להיות מסוגלים, ראויים, לקבל עוד ועוד מצבים שונים שעל פניהם אנחנו בסופו של דבר מגיעים למצב ששום דבר לא מפריע לי, אלה כל הפעולות מה שלא יהיו ומצבים ורושם שיתגלה, זה סך הכל כדי שאני ב-100% בכל כוחי וכוונתי בדבקות, ואז זה יקרה שאני נמצא בראש הסולם ואין סוף. אז כל העבודה שלנו היא מתחילה בזה. עכשיו, לפי הציור של הסולם, שזה ציור מהתורה, סולם יעקב, אז אנחנו צריכים לעבור למצב יותר קרוב אלינו. איך אנחנו נכון מייצבים את הסולם? איפה הסולם קיים? כלפי מה הוא קיים? שאדם בעולם שלנו, מתוך שנמצא בניתוק מהבורא, אז יש לו בעיה איך לייצב את הסולם שלו. צריך להבין שימין ושמאל הם הרגשות, הערכים והשלבי הסולם, המדרגות עצמם שמקשרים ימין ושמאל, זה האדם צריך לעשות, הם לא באים מלמעלה. שיש מלמעלה רק ימין ושמאל, שני מלאכים, מלאך טוב ומלאך רע, וצריך לברך על הרע כמו על הטוב, לקבל את שניהם במידה שווה, בצורה שווה. שהמלאך הרע בכוונה הבורא ברא, כדי שלאדם יהיה הרגשה והיכרות במלאך הטוב. כי אפשר לנו, כי נבראים, להבדיל בטוב בלי רע. ולכן המלאך הרע זה עזר כנגדו נקרא, שעל ידו אנחנו מבדילים ההשפעות הטובות, אחרת לא היינו בכלל מרגישים אותם ובכלל המציאות. אז עלינו לקבוע איך אנחנו בונים את השלבי הסולם, שאותם אנחנו בונים בקשר בין ימין ושמאל, וקשר הזה, אם אני רוצה להעמיד אותו נכון, אני מייצב אותו אך ורק ביחס שלי לזולת, שמה זה נקרא עולם אינסוף, מה זה נקרא להצדיק את הבורא, זה נקרא להיות מחובר בחברה בצורה בלתי מוגבלת, שאני לא מרגיש את עצמי אלא אם כן לשירות הזולת. זה נקרא השפעה. שאני מממש את זה ממש בקבוצה, בבחירה החופשית שלי היחידה, שאני בונה את הסולם הזה, שעם כל המצבים שאני מרגיש מהסביבה, זאת אומרת שהאור העליון, הבורא, ההשפעה מלמעלה, מעולם אינסוף, דרך כל המדרגות שהם נמצאים גם כן בתוך הסולם, מגיעים עליי מהקבוצה, מהסביבה, ואני עובד גם כן רק כלפי הסביבה. מסביבה זה ימין ושמאל בסולם, ואני כלפי הסביבה מעמיד את השלב, כל שלב ושלב, כל מדרגה ומדרגה שמחבר בין הימין ושמאל. אין לי שום אפשרות, סיכוי, לתאר את האינסוף, עולם הרוחני, אותי כלפי הרוחניות, אלה רק בצורה שהמגע שלי עם הרוחניות היא בתוך הקבוצה, בחיבור איתם. החיבור איתם, הכוונה שאני מעצמי יוצא להשפעה אליהם, ונקודה הזאת היא כבר נקודת החיבור. ואז דרך נקודת החיבור הזה אני מקבל השפעות מלמעלה, ואז הם נמצאות השפעות אלה בהבחן הנכון הרוחני, לא לטובתי ככה או ככה בכל מיני ערכים הגשמיים בעולם הזה, אלה הערכים שאני מקבל מהקשר שלי בקבוצה, הוא כבר שייך לקשר, להערכה של קבוצה, להערכה של הבורא. ולכן זה כבר התפיסה, ההסתכלות הנכונה, מטרתית, ששם אני בונה את הסולם יעקב שלי. כן.
אמרת שהימין ושמאל מגיעים אליי דרך הקבוצה מאינסוף, ואני צריך להבר ביניהם ובזה לבנות את שלבי הסולם. אתה יכול לפרט את זה? מה זאת אומרת שמהקבוצה בא לי ימין ושמאל ואני צריך ליצור מזה כל פעם את השלב?
אנחנו צריכים, כדי לתאר נכון יחס שלנו לבורא, לראות את עצמנו ביחס שלנו לקבוצה, שבתוך הקבוצה היחסים שלנו הם הם עולם אינסוף. זה רשת קשר בין הנשמות שהיא נמצאת במצב אינסוף. מה זה אינסוף? שם שורה האור העליון, תכונת ההשפעה הדדית, קושרת כל הנשמות יחד ושולטת בהם. ומה שיוצא מחוץ לזה, זה נעשה מלמעלה על ידי הסתרה, על ידי הצמצומים, שאותו היחס האינסופי השלם הוא כלפינו מתגלה בכל מיני מצבים מקולקלים, כדי שאנחנו נוכל להשלים אותו, כל מצב ומצב שמתגלה. ולכן אנחנו כך צריכים כל הזמן לתאר את המצב שאני נמצא כלפי אינסוף. אין לי כלפי מי חוץ מהמצב הזה, שום דבר לא קיים. העולמות זה חלקים, תפיסה חלקית של האינסוף, נקרא עולם, מידת העלמה. כל עולם הוא איזשהו אחוז מאינסוף. גם כן האחוז הזה זה לא חלק מאינסוף, זה מידת המידה השלמה מאינסוף שהיא פחותה. כמו שנגיד אני בלי משקפיים, אני רואה את כולכם, אבל מאוד מאוד מטושטש. אז זה, נגיד, עם משקפיים זה אינסוף, בלי משקפיים זה עולם הבריאה. נגיד, לדוגמה. זאת אומרת, כמו בצורה גולוגרפית. כל הפרטים, כל הדברים, אבל בעוצמה פחותה. העוצמה הזאת פחותה היא בכוונה ניתנת לי בהרגשה ובאופנים בהתאם לזה שאני אוכל מסוגל לבטוח כל פעם שאני נמצא באיזשהו הרגשה חלקית להשלים אותה לאינסוף, וכך אני מתקדם. זה מה שמוטל עליי. ואז כל פעם שאני משלים מצב המתגלה, זה נקרא יציאה, כן? שאני משלים אותה, זה נקרא כניסה. ואז אני יוצא ונכנס, יוצא ונכנס, יציאות מלמעלה. הכניסות הן על ידי, גם כן על ידי האור אני מבצע אותם, אבל אני רוצה לבצע אותם ולהיכנס בחזרה. ואז אנחנו עובדים ככה עם הבורא. הוא ברא לעזר כנגדו, זאת אומרת מידות ההסתרה, אני קורא לזה אגו, רצון לקבל, המקולקל, וכך אני עובד איתו. ובעזרת התחיות האלו אני מקבל יכולת בחזרה להגיע, וכל פעם עם ההבחנות יותר טובות, מדויקות. לכן זה נקרא עזר כנגדו. לכן נקרא שהפרעה קירב בני ישראל להבינו שבשמיים. אחרי כאלו יציאות וכניסות, יציאות וכניסות, אנחנו באים, נגיד, בשלב ההכנה ל10 מכות מצרים, שזה ממש יציאות וכניסות מאוד, כאלה סופיות שחותמות את המדרגת הגלות. ואז נכנסים לשלב הבא, שגם בו יציאות וכניסות, שזה 40 שנות המדבר, ואחר כך גם כן בארץ ישראל יציאות וכניסות, זה נקרא כיבוש הארץ וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הזמן אנחנו כך עובדים. כן,
היציאות והכניסות הם ביחס למה?
היציאות והכניסות זה ביחס לחשיבות השם, מצב השלמות שאני נמצא איתו, שאני מעריך אותו, שאני דבוק בו, שאני יכול להצדיק אותו. אצלי רק זה קובע יציאה וכניסה, כי לא אכפת לי שום דבר איך שמצב הזה מצטייר בי, אכפת לי רק דבר אחד, האם אני מעריך אותו, דבוק עליו, חשוב לי, או ושום דבר חוץ מזה. כל היתר הדברים רק לקבוע החשיבות שלו מעל הכל. חשיבות שלו זה נקרא חשיבות תכונת ההשפעה והאהבה. זהו, דבר מאוד מאוד פשוט, כמה שמצמצמים אותו לכמה משפטים יש יותר סיכוי לא לברוח לשטויות, לכל מיני הבלבולים. כן,
אמרת שהסולם, שהמצבים האלה של שמאל וימין מגיעים דרך הקבוצה, ואני צריך
אך ורק דרך הקבוצה, כי אחרת אני לא בטוח בכלל שאני נמצא באיזה מצב הנכון. כן,
אמרת שבא מצבים של שמאל וימין, והאדם צריך לבנות את השלב הזה של הסולם על ידי החיבור ביניהם.
כן,
אתה יכול אולי לצייר את זה, את כל העבודה שלי ביחס לקבוצה, מה מגיע, מה
זה
אני...
זה אפשר לצייר בהרבה מאוד אופנים, אבל אני לא יודע אם זה המצב של העולם אינסוף, הייתי מצייר אותו בצורה כזאת, שזה פשוט האור טוב. כאן זה אינסוף, אני כלפי האינסוף הזה נמצא נגיד וכזה הסולם, זה השיפוע. כן, ככה אני עולה, נגיד זה כל העולמות, ודאי, ברור, כן, שכאן זה העולמות, זה עשייה, יצירה, סליחה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. האין סוף הוא תמיד אין סוף, אין סוף הוא תמיד אין סוף. מאיר עליי, אני הוויה לא שיניתי, הוא תמיד מאיר עליי באור אין סוף. אבל אני מקבל אביות יותר ויותר ויותר גדולה, ועל פני האביות הזאת אני צריך להגיב. מה זה נקרא לעלות ממדרגה למדרגה? אם במדרגה הקטנה אני הגעתי כאן להתקשרות לאינסוף על פני הגובה הרצון שלי, זה הרצון, הגעתי למגע, איחוד, אז בדרגה הבאה זה הרצון שלי המקולקל, ואני על פניו הגעתי לאיכות, וכן הלאה. אז זה הסולם. עכשיו אם אתה אומר איך אני, איפה אני רואה כאן נגיד שמאל ימין, כאן זה השמאל שאני מקבל, האגו שלי, הרצון המקולקל, וכאן זה הימין שאני מקבל כוח האור, ואז אני מתחבר כאן, שמאל ימין מחבר אותם וקובע מידת האיכות שלי, אני בונה את המדרגה. זה כמו שאנחנו מציירים את זה ב, נגיד בשלבים, ב, ב, בגימל שלבים, שיש יש לך, אתה יכול ככה לצייר, מה זה חשוב, ואז אתה בונה את השלבים. מה אתה מקשר? אתה מקשר את הרצון שלך מצד אחד, ומצד שני ההשפעה או האור. איך אתה מקשר אותם? על ידי הכוונה. אתה יכול לקשור אותם יחד רק בצורה כזאת, רצון וכוונה. עכשיו, איפה מקום, איפה שאתה מדבר, כלפי איזה רצונות, כלפי איזה כוונות, איפה השטח? רק בתוך קבוצה, שהרצונות הם כלפי הקבוצה, הכוונות הם כלפי הקבוצה, החיבור הם כלפי הקבוצה, כלפי זולת. איפה אתה יכול בדיוק לתת הגדרה מה זה נקרא השפעה, מה זה נקרא קבלה, מה זה נקרא רצון? על מי אני מדבר? על רצון שכואב לבטן? על כוונה שאני מתכוון משהו לעשות בצהריים? על מה אנחנו מדברים? אז אתה מייצב את המקום איפה שאתה נמצא, איפה שהאין סוף צריך להיות. המקום הזה שבסופו שמתחילת העבודה שלך שמביאים אותך לחומת הקבלה, לקבוצה, למקום איפה שהבחירה חופשית, איפה שאתה בונה את הסולם. הבחירה שלך זה רק לבנות את הסולם, וזה אך ורק בהבחנות מדויקות בהשפעה, שאותם אתה יכול לקבל, לאתר, רק בקבוצה. אין לך אפשרות אחרת. במקום אחר בטוח הבעל דבר, היצרה, זורק אותך לכל מיני כיוונים, שאתה מתחיל לחשוב שאתה צריך לעבוד עם משהו אחר, עם הידע, עם הצדקות, עם איזה קיום, איזה מצוות שאתה מתאר לעצמך, אני לא יודע איזה, של הפעולות למיניהם. זה אין ספור יכולים להיות מצבים ובלבולים. רואים את זה על בני אדם, וכמה שנים זה לוקח להם לברר שמדובר הוא אך ורק בקשר בין החברה הקבוצה, ששם בירור של תכונת ההשפעה. זהו?
יש אני, יש קבוצה, ויש את נקודת ההיתוך הזאת שאנחנו מדברים למערכת. עכשיו, אני מסתכל, אני מנסה לברר שני מצבים. יש אני מול הקבוצה, שמנסה להתחבר עם הקבוצה, ויש אני כבר עם הקבוצה, מתקדם. איפה ההבדל ביניהם, ביחס למה שדיברת עכשיו על הטיפוס בסולם?
שאני מדבר על הרצון, בכל מקום שכתבתי רצון, הרצון הזה הוא היחס שלי לקבוצה. זה לא רצון להסתדר בבית או בחוץ או באיזה עבודות או באיזה דברים. לא בבריאות ולא כבוד ולא בכסף ולא בכלום. לא רצון של העולם הזה. אני מדבר רצון שאני רוצה להעמיד אותו, לחבר אותו לבורא. איפה הבורא בשבילי? הקבוצה מתארת לי את הבורא. הקשר הכללי בין כולם זה בשבילי תכונת ההשפעה התאורה, שזה נקרא בורא. אני לא יכול לתאר אותו בשום צורה אחרת. אם אני מייצב קבוצה בצורה בלתי תלותית בי, שכולם נמצאים, כולם צדיקים גמורים, נמצאים בהשפעה הדדית ממש התורה, כן? אז זה בשבילי עולם אינסוף, או בורא, או שכינה הקדושה, או לא חשוב איך לקרוא לזה. תכונת הבינה, עם העילה. כלפי זה אני יכול, בכמה שאני מסוגל לתאר את זה, זה מספיק כמה שאני מסוגל. כן? אפילו שאני מתבלבל ואולי לא נכון, מתאר לא חשוב, ואני משתדל כמו ילד קטן לאתר את הדבר הזה שם. זה גמרנו, מספיק. כבר אני נמצא בדרך הנכונה. כן.
אם אני אנסה כאילו לפשט את זה, בעצם הרבש מדבר איתנו על החברה בתור תשתית. אם אין חברה בכלל, לא מתחיל בכלל לעבוד רוחניות.
זה לא רק תשתית. זה נדמה לך עכשיו שזה רק תשתית, מקום למשחק שממנו אתה תגדל, ואחר כך תן לביתה ותלך הלאה. אבל אתה אחר כך תראה את החברה כממש מערכת הנצחית, מערכת האינסוף. כן,
זה בדיוק מה שאני מנסה לברר. יש שני מצבים, יש שאני כאילו עם החברה בתור תשתית, ויש שאני עם החברה כבר באינסוף.
תלוי בך.
מה ההבדלים ביניהם?
ההבדלים זה תלוי בך, איך אתה רואה. אנחנו נמצאים סך הכל אך ורק באינסוף, אבל ישנה הסתרה, בלבול, הרפול, חושך. אנחנו גם עכשיו נמצאים בזה, אבל לא בחושים שלנו. זה נקרא חוסר הכרה. ולחזור למצב הכרה זה נקרא להתאמץ, לעלות בסולם ההכרה. כן.
אני רוצה לשלב את הנושא של הקבוצה עם העבודה בשלושה קווים.
אני לא מבין מה קשה לכם בזה, אני לא מבין.
לא קשה, לא קשה.
פשוט אין לך מקום אחר איפה שאתה יכול לדבר חוץ מיחס בין החברים, יחס בין הנשמות, יחס שלך אליהם. כל היתר, מה שנמצא מחוץ למערכת הזאת, תמחוק, תשרוף, זה לא קיים. זה קיים רק בשכל הפגוע שלך. אין. לא עולם הזה, ולא כל מיני דברים, חוץ מקבוצה, הם לא קיימים. לא קיים, פשוט. אז על כל היתר אתה צריך לחשוב רק על הכרחיות, כדי להזין את עצמך בינתיים במשהו. והיית שמח אם זה לא היה, אלא היה רק הקבוצה שבה אתה כל הזמן מתקן את עצמך, בלהדק שם את עצמך ממש ב-100% בהכל. כן.
כשאני עובד עם קו ימין וקו שמאל, אני בעצם נע מימין לשמאל ויוצר באמצע את הקו האמצעי. כאשר כדי לעשות את הקו האמצעי בעל מנת להשפיע, אני מגדיל את הקבוצה, ובעבודה שלי אני מתבטל מול הקבוצה ומקבל ממנה את הכוח כדי לעבוד נכון בקו האמצעי. וככל שאני אגדיל יותר את הקבוצה ואני אתבטל מולה, אני אושפע ממנה ואני אוכל לעמוד בקו האמצעי הנכון. כאשר בעצם קו אמצעי זה קו דמיוני, יש יותר שטח לקו הזה, אביות מסוימת. ובמשחק בין הימין שמאל אני לאט לאט מונה לעצמי קו אמצעי שמתאים לי בצמצומים עצמם. זה בעצם, אם אני מבין נכון, העבודה עם הקבוצה.
בסדר גמור. חשבתי שאלה. כן, תמסור.
איך אני רואה בתוך הגרף הזה את מי שלא לשמה בלשמה? כי בהתחלה הרי אין לי כל כך רצון לקבוצה. אם יש איזשהו רצון הוא מתבטא בעשייה, כוונה בטח שאין.
זה לא חשוב, אנחנו נמצאים בלא לשמה או בשמה, או בלשמה. אתה משתדל לעשות אותה עבודה, אותם מאמצים. אין לך שוני. אתה צריך מלכתחילה להשתדל, כשאדם מגיע, אחרי כמה שבועות שהוא נמצא, כמה חודשים, מתחילים להסביר לו את המערכת דרך השיעורים כמו בפתיחה, מאמרים של רבש וכו', וכבר מתחילים לייצב אותו לקשר עם הקבוצה בהתאם שהוא לומד מתן תורה, ערבות, השלום, בחירה חופשית. ואז אנחנו משתדלים, כך צריך להיות לפי שיטה שלנו, להשתדל להביא אותו לידיעה מה זה נקרא הדביקות במטרה, מה אנחנו צריכים לגלות, באיזה מצב אנחנו נמצאים, איך אנחנו מתקנים את הכלי קליטה שלנו לזהות איפה אנחנו באמת נמצאים. זה ואדם אומנם שהוא נמצא עדיין במצב ההכנה ולא מבין עדיין כלום, ובכל זאת כדי להתקדם אפילו דרך שנות ההכנה, אולי שלא יהיו שנים שיהיו חודשים, הוא חייב לכוון את עצמו כמה שיותר נכון. זאת אומרת, מיד אתה מסביר לו שכל העבודה שלו כמו שבא לסולם, תראה ממה שהוא מתחיל, מתן תורה זה פנייה לעם, מזה שחייבים להיות ביעב תלך כמוך, אל תעשה מחברך על מה ששנוא עליך, הבחירה החופשית היא רק בקבוצה, בחברה ורק בקשר. תראה מה שהוא כתב בעיתון האומה, שצריכים להתקשר ולהתחבר, שבלי זה אנחנו לא עם ולא מדינה. תראה מה שהוא עושה, הוא לא פותח לך שם עריכה מפינה בבאימא, זה דברים שבכל זאת מה יש לך לזה. הוא אומר, פונה עליך כמו ממש עם דברים הפרקטיים ומין מאוד מאוד מכוונים למקום, איפה לממש את עצמו. כי אחרת, מה הוא יכול להגיד לך עוד? זה העיקר, לייצב אותנו מיד לקראת המטרה. אחרת אנחנו נסתה מהדרך, לפי הסרטוט הידוע, כן? שאם אני לא מייצב את עצמי בדיוק לבורא, סטיתי מהדרך, כן? לאיזה נגיד סטייה. אז אחר כך אני מתקדם בסטייה, לאן אני מגיע? לכן אפילו בתחילת הקו הוא אומר, כן? אנחנו חייבים בדיוק לשמור את העניין, ובדיוק לשמור את העניין זה הקבוצה, כן? והצדקה, דבקות, כן? זהו, על פני הפרעות, כן?
כן, אבל בהתחלה פה בסרטוט, אז יש רצון כלפי הקבוצה וכוונה.
אין רצון ואין כוונה ואין כלום.
בדיוק, אז אני מדבר, זאת אומרת, איך ואיזה, אני פה איזה, מכוון
איזה,
את עצמי?
איזה אדם רוצה רצון וכוונה ואין כלום? אתה צריך לייצב אותו. אתה צריך לסדר לו את הכיוון. ולהגיד ששם זה רק מתבטא. תראה מה שהוא כותב לך במאמרים. הוא פונה עליך במאמרים, מתן תורה, ערבות וכו'. כל המאמרים האלה הוא כותב רק על היחס לחברים, שכל חוכמת הקבלה באה כדי לקבוע את היחס בצורה הנכונה, ובתוך היחס הזה בצורה רגשית אם אתה מממש, כן? האור בא כדי לקשור לך את היחס. האור אנחנו צריכים רק לזה. אם לא היינו צריכים את הקשר, אם יכולים היינו יכולים לייצב את הקשר בינינו גם בלי האור המחזיר למוטף, היינו עושים. עד כי סך הכל אתה מקבל, אתה מגלה את הקשר, זה בשבילך רוחניות. המערכת הקשר, מערכת הקשר כבר בא לך, הרגשת הקשר עצמה, זה נקרא מערכת של הפרצופים, עולמות וספירות, זה אתה מגלה בקשר בינינו, זה לא נמצא באוויר באיזה מקום.
כן, אבל מה שאני מנסה להגיד זה שבהתחלה הרי אני לא מגלה קשר, בהתחלה אני עושה, אני פשוט מבצע. אין פה כוונה,
בהתחלה אתה מבצע כמו ילד קטן, אבל אתה מבצע איזה פעולות? פעולות החיבור. אלה מה אתה מבצע?
איך הפעולות האלה, אני מנסה לראות את הפעולות האלה בתוך הגרף הזה של השלושה קווים. אני לא מצליח כאילו את עצם הפעולות, אני מבין רצון לקבוצה ואני מבין כוונה.
אתה חייב להתחבר. כל ההבדל בינינו לעולם אינסוף זה חוסר חיבור, זה נקרא שבירה, ואנחנו צריכים להתחבר, זה הכל. אין שום דבר חוץ מחיבור שצריכים להשיג. החיבור משיגים על ידי השפעה הדדית מעל כל האגו שמתגלה, שהאגו זה עזר כנגדו, עוזר לך כהתנגדות להפעיל את הכוח ולהפוך את ההתנגדות הזאת לחיבור.
זאת אומרת שהמעשים בעצם מושכים אותי לאמצע, אם אני כאילו מנסה לכוון אותי בין שני הקווים האלה. אם אני עושה את המעשים, אז יבוא האור וימשוך אותי לתוך הקו האמצעי.
אם אתה מעשים שלך, אני לא יודע מה זה מעשים אתה מתכוון. המעשים זה נקרא הכוונה. זה שאתה רוחץ שם כלים במטבח או עושה עוד כל מיני פעולות כלפי החברה, זה לא נקרא מעשה, זה נקרא הזדמנות להפעיל על זה כוונה. הכוונה היא המעשה, מה אני רוצה מהמעשה הזה. אולי ממעשה הזה אני רוצה להתגאות כלפיהם, או לקבוע כמה שאני צדיק ושיראו מי אני, מה אני בשבילם. מאיפה אנחנו יודעים מה הם הכוונות? אבל העיקר זה הכוונה. הכל זה בירורים, הם במחשבה, בכוונה. לכן כוונה היא המעשה.
הכוונה אבל גם בהתחלה היא לתועלת עצמי.
זה נקרא לא לשמוע, אבל מה המטרה? להגיע לחיבור שאני יעלה מעל עצמי, שאני אמצא את עצמי. אני לא יודע איך להגיד לך. היית פעם שטוי שאיבדת את הראש?
מספיק.
כן. מספיק. יופי. אז מעלה מספיק. כן.
אם אני מבין נכון, אז על הסולם שהוא כותב פה, השמיים הזה יחד של חיבור עם קבוצה, והארצה זה רצון שלי פרטי לקבל. עכשיו, כתוב פה גם שאדם, כתוב ככה, עכשיו שאני מרגיש טעם בעבודה, כתוב פה בהמשך שהוא מוכרח לפעול. מה זאת אומרת מוכרח לפעול? אם אני מרגיש טעם, אני חייב לפעול את עצמי, או שזה מפיל אותי באופן אוטומטי?
כל פעם שאני מגיע למשהו, אז וחיברתי את עצמי לקבוצה, והחיבור הזה נעשה טוב, אז אני אחרי זה צריך לקבל כוח לעלות למדרגה יותר עליונה. המדרגה יותר עליונה זאת אומרת זה יותר גבוה. גבוה אני צריך להוסיף כוח לעלות עליה. אז מה ההבדל בין המדרגות? אנחנו כאן ציירנו, כן? שההבדל בין המדרגות זה רצון. כאן במדרגה אחת היה לי רצון מספר אחת, כן? במדרגה מספר שתיים רצון מספר שתיים הוא רצון יותר גדול. אז כדי לעלות למדרגה מספר שתיים מגלים לי את הרצון גדול יותר, ואז אני עולה עליו. מה זאת אומרת? אני במחשבה, בכוונה, מתעלה מעל הרצון כדי על ידו, במקום לקבל שהוא מתגלה אצלי, להפוך אותו לעל מנת להשפיע. אני לא מוחק אותו, אני לא עושה איתו כלום חוץ משינוי בשימוש. זאת אומרת, אם קיבלתי אותו, כן, כאן זה לטובת עצמי, כן? אז אחר כך הגעתי לשמה. לטובת הזולת. כן.
אז מה זאת אומרת מוכרח לפול?
לפול זה נקרא שבאותו רגע שאני מקבל רצון המקולקל, כן, כאן, בתחילה, שאני מקבל רצון המקולקל, כן, עד שאני מתקן אותו, עולה עליו, אז הרצון הזה כאן אצלי הוא, על מנת לקבל, זה נקרא נפילה. אני קובע כך שזה היה נפילה. כלפי המצב הרוחני. כן, גריש.
המלאך זה מלאך זה דרגת בהמה. עכשיו, פה טוען שההולכים בדרך השם, אני בסולם הזה מלאכי השם. אני זה סוג של בהמה.
מלאכי השם זה לא אתה, זה אותם הכוחות שמשתנים בך כדי לייצב בך כל פעם מצב האופטימלי כדי לעלות, וכך אדם צריך להאמין שבכל רגע יש לו מוצב האופטימלי כדי לממש את עצמו ולחזור בצורה הקצרה המועילה ביותר לאינסוף. המצב הזה מיוצף על ידי כוחות שנקראים מלאכים. כן,
זה מה שאנחנו קוראים השפעת החברה?
השפעת החברה, השפעת השפעת, כן, כל השפעות, זה הכל מלאכים. כי אין כאן אדם, האדם הוא רק אם הוא מחפש את התגובה הנכונה. אם אני מייצב את עצמי כלפי הסביבה שאני רוצה להיות בתוכם ולהשפיע להם ולחבר אותם ולהיות כדבק ביניהם ולגלות את הרשת קשר בינינו כדי למצוא שם את הכוח הכללי שנקרא בורא שמחזיק את הרשת הזאת ולתת לו הנאה בזה, ואפילו שלא יהיה לי מזה שום דבר, רק בדיקה שעשיתי זה בצורה הנכונה, כן? אם אני כך משתוקק, זה בעצם הקו החופשי שלי, שזה באמת אני עושה בלתאר את כל הגישה הזאת. זה אני, זה וקטור שלי, זה אני בונה. כל היתר ממה שאני בונה את היחס הזה, זה מלאכים. כן.
חייב לחשוב שאת כל זה אני עושה כדי לתת לו ענה?
כן, בסופו של דבר. נו, לעת אתה יכול להיות שאתה נמצא במצב שאתה לא מסוגל, שאתה לא יכול, זה גם כן טוב. או שאתה פשוט עדיין לא חושב על זה, אתה כאילו נעלם ממך המרכיב הזה, עוד אחד. אתה חושב רק על הקבוצה, רק על החברים, רק על הגילוי, ולא מתאר שבסוף הגילוי נמצא אותו כוח שייצב כל המצב הזה, והוא בעצם מחכה ממך פסגת ההתפתחות שלך, שאתה תהיה כמוהו. ולהיות כמוהו זה נקרא להחזיר לו מה שהוא נותן לך בכל ההפעלה הזאת של המערכת אינסוף אליך. כמו עם הבעל בית, אתה לא יכול להגיד שאין כאן בעל בית. אם כן, אז מה כל מה שקורה ומי אנחנו והכל מה ש... מי הוא מייצב את אותנו, הרגשה שלנו, את הדמיון הזה שאנחנו עכשיו קיימים ויושבים כאן ומדברים? יש לזה סיבה. הסיבה הזאת נקראת מלך העולם, בעל הבית, בורא. אבל אני מבין אותך שזה לא מיד ולא צריכים לזה דווקא עכשיו להתרכז. נותנים לאדם גם כן חלקים, איזה פרגמנטים שהוא יראה לו כל התמונה, חלק ממנה, כי זה כמו בכל לימוד, כמו בכל מחקר, ביקורת שאנחנו עושים. אז יש ויש. כן. לא להצטער שבצורה מלאכותית או מה, איכשהו אני, שאני לא מרגיש. אז לא, כנראה שלא הייתי צריך להרגיש את זה לידתה. כן.
כשאני בא לפה, למשל לישיבת חברים בערב, עייף ועצבני, או שאני מתחיל את היום משיעור בוקר, אני יודע שפה, אני מרגיש שפה זה הבית שלי, פה זה מקור החיים שלי ותחנת הכוח שלי, וזה מה שמחזיק אותי כל היום גם בעבודה וכל מיני עסקים מדומים. לזרום עם זה, או שחסרה פה עוד איזושהי נקודה?
אני לא יודע, אני מתאר לעצמי. ג'נטלמן האנגלי כאן מגיע לקלאב שלו בערב, סוף סוף נח אחרי כל העבודה שלו שהיה שם בכל מיני עסקים, הסתובב בכמה סלונים, היה בפרלמנט, כן, ועוד ועוד דברים, כן, הגיע סוף סוף למועדון שלו שם, כן, ו ונח ליד האח, כן, מעשן שם יפה, מדבר, אז יש לו נחת רוח. זה מספיק לו או לא? לג'נטלמן זה מספיק, אבל נו, אתה שואל, אני לא מבין אותך.
אנחנו מדברים פה על החיבור, אנחנו מדברים פה על גילוי הבורא.
סוף מעשה במחשבה תחילה, אין כאן מה לדבר. אם לא קשור התחלה וסוף, אז אין אמצע. No. זאת אומרת, אפילו בקבוצה, אני צריך לתאר את הקבוצה כגמר התיקון, שהיא נמצאת בגמר התיקון, שצדיקים גמורים, שהכל גמור, רק היחס שלי כלפיהם לא נקבע עדיין בצורה נכונה. כן, אלי.
שואלים מתל אביב, אז מה יצא למצב שבו רואים שהקבוצה בכלל לא מכוונת לנקודת השבירה ולגילוי שלה? איך, אם לא רואים את זה, איך מכוונים את עצמי נכון דרכה?
זה שאני רואה אותם בצורה כזאת, אני צריך לתקן את עצמי בראייה הזאת מצד אחד. מצד שני, יחד איתם אני צריך לדבר על הצביון הקבוצה הנכון. יש זה שני דברים. זה שבורא מביא אותי לקבוצה, וזה שאני חייב לקבל אותה למעלה מהדעת שהם כבר צדיקים ונמצאים באינסוף, זה כלפי הרוחניות שלי דבר אחד. זה שאני מדבר איתם כמו עם החברים השווים, ואנחנו מבינים שאנחנו נמצאים עדיין כל אחד וכולנו יחד במצב השבור, הקבוצה לא קבוצה, אנחנו לא אנחנו, בקיצור הכל לא בסדר, זה דבר שני. עבודה פנימית שלי זה דבר אחד, ארגון האנושי, ארגון הקבוצה שבעולם הזה, כן, לצורך הקיום, זה דבר אחר לגמרי. כמו עם רבי יוסי בן קיסמא, הוא היה עם התלמידים שלו, הם היו נגיד משתוללים, כן? אבל הוא היה רואה בתוכם עד כמה שהם נמצאים כבר בצורה מתוקנת, וכלפי אותה צורה מתוקנת היה עובד. אנחנו גם כן צריכים לתאר לעצמנו כך, פשוט להשתדל שבפנימיות אני עובד בכל זאת כלפי האנשים שנמצאים בגמר התיקון, רק כלפי, כמו כל העולם, כמו אני, גם הם מתוארים על ידי הבורא אחרי 125 מדרגות ההסתרה. אבל ההסתרה הזאת כלפינו, כי כל המציאות היא בי. אל תשכח, כן.
שואל מנשה מנתניה, איך לא להתבלבל בין הירידות והעליות לבין התחושות בכלי הקבלה שלי?
אני לא מבין מה הוא אומר. כנראה שהוא יודע מה הוא אומר, הוא מדבר מתוך, אבל עליות וירידות ותחושות בכלי קבלה שלי. אולי זה מה שהוא מתכוון, שמה שאני מרגיש ומה שאני צריך, מה שאני מרגיש זה ברור שאני מרגיש אלף ואחת מצבים פנימיים שלי בכלפי כל מיני הערכים שלי האגואיסטים, טוב ורע בקיצור, כן? בסך הכל. ולמעלה מזה אני צריך לבנות יחס אחד ופשוט, שזה ניתן לי כדי שאני, למרות מה שיש, ירגיש את עצמי בעולם אינסוף. למה אני יכול, איך אני יכול להרגיש בתוך הרצונות שלי הרגשות הנוראות ויחד עם זה להרגיש את עצמי בעולם אינסוף? התשובה היא פשוטה, כי מה שאני מרגיש את עצמי אני מרגיש בי, מה שאני מרגיש בעולם אינסוף אני מרגיש מחוץ אלי בכלי החיצון שלי, זה נקרא במסך ואור חוזר. ואז כלי הפנימי שלי נשאר ריק בכל מיני הרגשות הנוראות ביותר, ואני בכלל לא מתחשב בו, כי זה מלכות די אינסוף המצומצמת שנשארת המצומצמת. הרצון לקבל ועל מנת לקבל נשאר ריק, אלא זה שאני בונה מעליו יחס המשפיע, שם אני מרגיש את המילוי, מגלה את המילוי, ומילוי שלי שם זה להיות המשפיע. זה לא אותו מילוי כמו ברצון לקבל. זה, אני לא קיבלתי את זה בצורה כזאת, אז אני אקבל את זה באופן אחר. לא. זה סוג אחר של מילוי. אני בכלל לא חושב על קודם. נו נגיד, אני הייתי מאוד מאוד רעב, פתאום מגיע לאיזושהי ידיעה של שמחה. ואני מתפעל, ואני מזה מתמלא, אני שוכח על האוכל. קורה דבר כזה, נכון? אז נגיד, אותו כלי נשאר ריק, אבל אני מתעלם ממנו. אני נמצא עכשיו במילוי אחר, למעלה ממנו. כן, איציק.
איך אפשרי בכלל במצב לא מתוקן לראות את החברים כצדיקים גמורים?
אני לא רואה אותם בעיניים שלי, ברור. אני רואה אותם ברצון לראות אותם כך. אני מסתכל על הנכד שלי. בעיניי אין ייצור יותר יפה ממנו. כן? אם אני הייתי שואל איזה קוף, היא הייתה אומרת לי, תסתכל, איזה ילד יש לי, איזה תינוק יפה, או על היפופוטם, או על, 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 על... כל אחד היה אומר, הייצור שלי אין יותר יפה ואין יותר טוב. כן? זאת אומרת, האדם רואה בעיניים שלו. לכן יש מציאות, אני לא יודע מה היא, אני יודע רק שכך אני צריך להגיע לקביעה כזאת. ודאי שאני רואה אותם מקולקלים ושפילים, זה בעיניים שלי, עיניים רעים להם ולא יראו, וצריך לראות אותם אחרת. אז יש רצוי ומצוי, וזה הכל על חשבון שלי. אם הייתה אהבה אליהם, מה זה שלא יהיו, לא חשוב מה ומי, הייתי רואה אותם ממש יפים, חכמים, צדיקים גמורים. כן, מוש.
האם יכולה להיות כוונה בלי מעשה? נגיד, אני מבין שאני קורא עכשיו ספר, אז אני יכול להלביש...
כוונה היא המעשה, מה אתם רוצים? אני לא מבין מה זה...
במצב שלנו.
במצב שלנו, זה מדובר על המצב שלנו.
אני יכול סתם לשבת ולהתכוון בלי רצון?
גם כן. לא בלי רצון. בלי רצון על מה הכוונה, אם זה בלי רצון. אבל בלי מעשה פיזי אולי אתה מדבר.
כן, בלי מעשה פיזי.
נכון, זה אפשרי. זה אפשרי, כן. אבל מעשים פיזיים הם עוזרים לנו מהר מאוד לאבד את הדברים, והם... אנחנו לא סתם נמצאים בעולם הפיזי, שזה הביצוע הפיזי הוא מאוד עוזר. קודם כל, כוונות שלך, מי יודע מי הם, אפילו שאתה חושב שהן טובות וממש מבוררות. אבל מעשה הוא מעשה, ובכל זאת מקדם. כן.
אם אני רוצה לבנות שלב בסולם הזה, אז מה הפעולה שאני מתחיל לסדר מערכת יחס ביני להברים לבורא? אני רוצה עכשיו לבנות שלב, ממה אני מתחיל?
אתה צריך להשתוקק רק לדבר אחד, לחיבור מכל האמצעים מה שנמצאים לרשותך, והכל מה שיתגלגל ויקרה זה כבר רשימות, כמו שהוא כותב לנו כאן, שהם יצאו לפי הסדר שלהם. כן, אתה רצית לשאול? לא.
דבר פרקטי, כוונה היא המעשה. אתמול האלה מקרה, סתם אחד מהחברים זרק איזה מילה והייתה לי מה זה הרגשה לא טובה כל הערב, ובתוך עצמי בהרגשה שלי אני כבר לא מעשה, קראתי לו את הצורה, בוא נגיד כך.
אם
סליחה אני מדבר,
אם טוב תמשיך.
זהו, אז השאלה היא האם עשיתי משהו לא טוב?
אני לא יודע, בורא שידר לך איזה הפרעה, אתה במקום זה עשית תגובה, נתת תגובה, לא קיבלת את ההפרעה הזאת כדי לעבוד עליה. מה אתה שואל אותי? כן.
שואלים מוושינגטון, מה הרבש מדבר פה, למה הוא מתכוון שהוא מדבר שצריך להעריך את העלייה? עד כה דיברנו המון על ירידה, מה הוא מתכוון שהוא אומר שצריך להעריך דווקא את העלייה?
להעריך עלייה אנחנו צריכים כשמה שלא יהיה, עלייה זה נקרא שאני יודע להצדיק הכל מה שקורה לי, להצדיק את החברים וקבוצה שזה הם המלאכים שמביאים לי מצב של בחירה חופשית, שמתוך המצב הזה, מתוך כל מיני המרכיבים שלו, אני יכול לייצב את עצמי, את היחס שלי לבורא שנמצא בפנים. אני רואה כך את הדברים. יש כל מיני מרכיבים למצב שלי. כן? יש קבוצה. כן? יש בית, עבודה, כן? לימוד, נו, ועוד ועוד, תגידו, לבריאות, בריאות, מה עוד? נו, לא חשוב מה, כן? אני בסך הכל צריך לקבל כל הדברים האלה בחשבון, ונכנס בפנים מכל זה רק לקבוצה. אמנם שקבוצה פעם היא רק אחת מכל ה... מרכיבים, רק לקבוצה. בקבוצה אני שוב מייצב את עצמי מכל מיני המרכיבים, כן? עד שאני מגיע למצב שמה אני רוצה בקבוצה. אני רוצה בקבוצה להגיע לבורא. על ידי כל מיני כאלה, עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר פנימה, עבודות, בירורים, זה נקרא או שאני מרחוק, מתקדם להיכל המלך, כן? עד שאני מגיע אליו. אז מה זה כל השלבים האלה? שאני יותר ויותר ויותר מצמצם, 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 עד שאני מגיע אם אני נוסע לירושלים, אז אני יוצא לכביש 4. אני נוסע לירושלים, אני פונה שם אלף פעמים, לכאן ולכאן ולכאן. עד שאני יותר ויותר ויותר מצומצם, יותר מדויק, ומגיע למטרה. לכן בהתחלה זה נראה כל העולם, ואחר כך קבוצה ובתוך הקבוצה כל מיני עניינים, מה שבאת שאני מייתר את הדברים פשוט, שכל הזה זה מלאכים, כוחות שמייצבים אותי להגיע לבורא בכל זאת. כן,
כשאתה אומר שואלים מקבוצת מת קבל עלם בירושלים, כשאתה מדבר על קבוצה, אתה מתכוון לקבוצה מקומית, לאומית, עולמית? יש עבודה שווה בכל אחד מהם, או שזה יש פה הבדל?
קבוצה בצורה כמו שאנחנו עכשיו מדברים, זה כל הנשמות, האמת, שאתם תגלו אותם. גם בזה יש לך כאילו שאתה מתחיל מהמון ואתה לא יודע מאיפה, ואחר כך אתה מצטמצם. קבוצה בעיניי זה מתחילה מהגופים שאני מכיר, אחר כך אנשים שאני מרגיש אותם שהם קשורים יחד, שנמצאים בכל מיני מקומות שבעולם, שנמצאים באותה מגמה, אנשים שמבינים אותי, מרגישים אותי באיזושהי צורה, אפילו לא אישית, שמכירים אותי, אולי לא, אז מה? אלה אנחנו נמצאים ברוחניות בכל זאת יחד, במערכת אחת, אפילו שבפנים אנחנו לא מרגישים את זה, לא נתקלנו אף פעם במישור העולם הזה, אבל ברוחניות אנחנו יחד. ולכן אין כאן מנוס, אנחנו בטוח, אנחנו מחוברים יחד ומחזיקים זה את זה ומחוברים ותלויים זה בזה. וחוץ מזה, אפילו לא רק אלו אנשים שבדורי עכשיו נמצאים באותה מגמה כלפי הבורא, כל הדורות הקודמים, כל המקובלים הגדולים, מאדם הראשון שמלפני 5770 שנה פעם ראשונה הוא גילה את הבורא וביצע את הפעולה, פעולת הבחירה שלו מצד הנברא, מצד הנקודה הזאת שבורא ברא, שהנקודה הזאת התחילה להידמות לבורא. אין? ועד היום כל אלו שנמצאים במגמה, לא חשוב באיזה מדרגות בסולם, הם כולם שייכים לאותה המערכת. ואלו שעדיין לא נמצאים בצורה אקטיבית באותה מערכת, גם כן נמצאים בה, אבל בצורה שאנחנו צריכים לעורר אותם, וצריכים לראות רק את זה. מה עוד קיים? העולם המדומה? בסדר? אני לא יודע, כן רמי.
אנחנו שומעים במאמר הזה של הרבש ובשיעור הזה על מציאות שלמה שאנחנו מאוד משתוקקים להיות בה ומרגישים אותה קרובה אלינו ומנסים להרגיש אותה בתוכנו, וגם מרגישים את מין שלמות כזאת בדרך ובפתרון. יצא ככה מניסיון העבר שבעוד שעתיים אני אלך לישון איזה שעה, וכאילו אני מתעורר ומקבל איזה פטיש בראש, הכל נשכח, פתאום אני יכול להתעצבן על הילד ועל משהו בעבודה ולהיות מודאג ממה יהיה עם הפרנסה, ולהיות מודאג מה יהיה עם הבריאות, ולהיות מודאג מכל מיני
אתה דברים. חייב להיות מודאג, אפילו אם אתה לא מודאג. אם אתה לא מודאג, אתה אומר, לא, זה הכל, אתה חייב, אתה יודע, מנהל מילי.
זה כאילו הופך את המציאות הזאת לדמיונית ותעילה אמיתית. ופה אני מרגיש הרגשה ששם העסקים המדומים, ופה העולם והחיים שלי נמצאים.
אז אתה צריך לקחת את עצמך בידיים. הדרך שלנו אין ברירה. אני בעצמי לא קיים ברשות עצמי. פשוט מאוד. אני יוצא מעצמי, ועם המצב הזה, עם הגוף הזה, עם האישיות הזאת, לא יודע איך לקרוא לה, אני מנהל אותה. זהו. אל תפחד משיזופרניה. ואני בצורה כזאת קיים. ולכן יש מצב שאני חייב לקבל אותו, האמיתי אחד זה אינסוף. יש מצב שאני עכשיו לא נמצא בו, ואז מה אני צריך לעשות במצב הנוכחי כדי להביא את עצמי בכל ההרגשה, בכל המציאות, למצב האינסוף. שני מצבים שאנחנו צריכים לחברם יחד, ובדרך החיבור זה נקרא שאנחנו עולים בסולם. ואז אני לא, אין לי קושי לעבוד גם בזה וגם בזה. כן.
יש לי שאלה אחרת, אולי לא אחרת. אני והרבה חברים שלי כאן במשך הרבה שנים קראנו מאמר שנקרא אין עוד מלבדו של בעל הסולם. ככה קבענו הרגל, היינו קוראים בלילה, ביום. יש לי איזושהי הרגשה שהולכת ונבנית עם המאמרים האלה של הרבה, שכאילו בכל מאמר כאילו לוקח פנס ומאיר שם על המאמר הזה מזווית כזאת ומזווית כזאת, כי המאמר ההוא זה כאילו בור ללא תחתית, יש לו עומק אינסופי. וכאילו עכשיו אחרי 7 שנים, 8 שנים, אני מתחיל להבין אולי 2%, 3% ממה שבעל הסולם מדבר שם. וכאילו כל המאמרים האלה נראים כמו אותו מאמר. פעם זה דרך איזה משפט כזה, פעם מדרך משפט כזה. אני שואל, מה ההבדל בין לקחת מאמר אחד ולהתעמק בו עוד ועוד ועוד ולחפש בו תשובות, ובין להסתכל מכאילו הרבה מאמרים? יש הבדל בעבודה?
יש הבדל, כי כלפיך כל המאמרים הם שונים. ואחר כך אתה תגיע למצב שכל המאמרים הם יהיו אותו מאמר אחד. אותו מאמר אחד, שהם רק... נו, נגיד כמו שמדובר על המשפחה אחת, רק על כל מיני ככה זוויות, מה שקורה בה ככה וככה וככה. תמיד, אבל מדובר על דבר אחד. סך הכל אני לא מסוגל בחולשת הלשון ואמצעי השפה, ככה זה בכל זאת, הם חלשים מדי כדי להביע. אז אני מביא את זה מכל מיני צורות, דוגמאות, וגם כן כשאני מחלק את ההסבר שלי לחלקים, חותך אותו למאמרים. אז אני מגיע אליך בכל מיני מצבים שלך השונים, ואז כל מאמר בצורה שונה פועל גם כן בצורה שונה עליך. אז כך מתקדמים. כן.
רבש כותב פה שאדם הולך בדרך, או פתאום נמצא בבית חרושת, או סתם הולך ברחוב, פתאום הוא מתעורר והוא רואה את עצמו שנמצא במצב של ירידה. ואז הוא אומר, יש פה, אל תחשוב שאתה בירידה, להפך, זה מצב של עלייה. אתה צריך להבין שפה עוררו אותך מלמעלה. עכשיו כאילו קיבלת קצה שלך.
אנחנו אף פעם לא בירידה. מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, כמו שכתוב. אלה בהרגשה או כלפי איזה הבחנות, כך אנחנו קובעים. אבל באמת אין ירידות. רק העלייה. אבל אם אני מרגיש את עצמי עכשיו יותר גרוע, מתגלה לי שאני רע, שאני מקלל את הבורא, את הקבוצה, לא רוצה כלום, שאני מרגיש את עצמי לא טוב או משהו, אז אני מרגיש את עצמי ירוד. מה זה נקרא עלייה? שאני משבח את ההשפעה ובורא. ירידה ההפך. העלייה נקרא שאני לא מקבל את זה על חשבון עצמי. ירידה להפך. וכן הלאה. כן.
אז הוא אומר, הוא קורא לזה, הוא לא בא לידי הרגשה זו, אלא קוראים אותו מלמעלה. יופי, עכשיו מה התגובה?
מה התגובה? אם אני קיבלתי מה שנקרא ירידה, והתגובה היא שזה קרוס, מי שלח לי את זה בשביל מה שלח, גילו למצב החדש, כמו שבעל הסולם כותב, שמח אני ברשעים שמתגלים. זה לא נעים בתוך הרצון הזה הרג שמתגלה להרגיש את המצב, אבל מעל הרצון הזה אפשר מיד לסמוך בזה שהוא התגלה, ואתה על בטוח עוד מעט על ידו יגלה מידת הקשר יותר חזק. נו.
ואז זה גם יאבד עוד רגע, אז מה עכשיו?
מה זה ביום?
מה התגובה עכשיו שנדרשת מצידי, נאמר?
אחרי זה שאני מרגיש את הירידה?
כן.
מיד לקשור את עצמי לקבוצה ולהתחיל להתפלל, זאת אומרת, לעשות כל מיני מעשים כדי את הירידה הזאת להפוך לכוח החיבור. ירידה זה גילוי דיוק בחיבור ששם אני עדיין לא מחובר וצריך עכשיו להתחבר. היה לי נדמה שאני הייתי מחובר קודם, אז הייתי מחובר על ידי איזה חוט גדול, עכשיו התגלה שבתוך החוט הזאת יש הרבה מאוד כל מיני החוטים הקטנים שהם דווקא לא מחוברים. אז ככה זה העלייה, שאני מדייק בחיבור יותר ויותר ויותר. אז אני שמח בזה שאם זה מתגלה. סך הכל זה גם כן מתגלה על פני המצב הקודם. אתם תרגישו עוד מעט שבמש ירידה זה שמחה. זה תלוי מיחס. העובד הוא שמח מזה. בעל מקצוע, אני לא מדבר על הסאונד שלנו, בעל מקצוע הוא שמח מזה שהוא נתקע באיזה בעיות בעבודה. זה נותן לו אפשרות להביע את המקצוע שלו, לחפש, לעשות משהו. אתה מבין? זה אתגר. זה כמו משחק, זה אומנות. היא דורשת את הקושי. למה יש מוזות וחיפושים ואיזה בלבול וכל הזמן נמצאים במרפול וכולי, ועד שאתה מוליד איזה דבר. זה יכול להיות איזה חרץ, לא חשוב מי, או שרב רב. אם הוא אומן, הוא ככה מרגיש את המקצוע שלו. הוא ככה אתה מרגיש. זה חייב להיות כך. לכן הקושי ואיזה תנאים האלה מיוחדים שמתגלים, זה אתגר. זה בלי זה אין. אנחנו לא מבינים עד כמה שהחסרונות, החושך, זה נותן את האור. תראה, הוא נותן דוגמה על ניגון. אתה זוכר שאנשים משלמים המון כסף כדי לעורר אצלם רגשות לא נעימות שמעבר, שהם תוקנו. מה זה תוקנו? כי עכשיו הוא את הקושי הזה עבר ותיקן וחיבר לחיים האלו. אנשים לא מעריכים דבר שהם סתם מצאו ברחוב, אלה שעבדו קשה והרוויחו ממש בזיעה, יש לזה יחס אחר. אז כך אנחנו צריכים לראות. זה למה אנחנו לא מן הסתם אומרים בעולם שאנשים שאוהבים זה את זה לפעמים צריכים להיכנס לאיזה כסח, לחיכוך, למריבה, כי על ידי זה הם מבררים יותר את האהבה. אי אפשר זה בלי זה. כן.
עכשיו ככה, אז אדם גילה שהוא בירידה, והוא גילה שזאת העלייה בעצם, שעוררו אותו מלמעלה, והוא משתדל בזה עכשיו להתחבר יותר לקבוצה, להבחין יותר הבחנות בקבוצה. אבל גם זה עוד מעט ייעלם. מה הוא יעשה כדי שזה לא ייעלם? כדי להחזיק, לרכב על הדבר הזה, לא לאבד אותו.
ברוחניות זה לא נעלם. ברוחניות זה לא נעלם. לכן זה לא כמו בגשמיות, שהתענוג מתגלה ברצון. תענוג מתגלה בהשפעה, ולכן לא נעלם. זה בדיוק, אתה שואל למה אנחנו צריכים עם כך כוונה בעל מנת להשפיע. כן.
שואל חבר מארצות הברית, הוא אומר, למה כל כך הרבה וכל כך הרבה זמן אנחנו מדברים על מצב הירידה? בשביל מה צריך את זה?
אנחנו מדברים על ירידה? אנחנו מדברים איך להיות בקשר יותר הדוק בינינו? זהו. טוב, נוקליזרין אחרון. אחרי אמריקאי, גם אתה תקלקל אותנו וזהו. נו.
הקלקול זה מוזר. למה יש בעולם בכלל מציאות מחוץ לסולם הזה? כביכול מספיק סולם. למה יש אנשים שאומרים, לא, סולם זה כסף, סולם זה כוח, סולם זה יכולת. מה המשמעות של חיים שלהם?
זה אותו סולם. זה אותו סולם. רק אתה צריך לברר אותו. בדיוק באיזה תנאים אתה בונה את השלבים העלייה, שלבי העלייה. אבל זה אותו סולם, אין חוץ מסולם.
מי שמחפש כוח זה אותו סולם בעולם?
כן, כן, ודאי. מי שמחפש כוח, הוא רוצה לעבוד רק עם נתון אחד. וכדי לעלות בסולם, אתה צריך את הכוח הזה גם כן. כשאתה עולה לסולם, בסולם הזה אתה לא מבטל שום דבר. אתה צריך הכל. העולם נברא בשבילי, אני צריך את כל העולם כדי לעלות בסולם. הסולם הוא, לא יודע איך להגיד, כל המרכיבים של העולם הזה אתה חייב לחבר לעצמך, לאותו חיבור נקודת הייחוד שאתה רוצה לעלות אותה כלפי הבורא. שהשלבים של הדביקות הזאת היא שלבי הסולם. כן. נו.
אז מה כאן נקודת החיבור? איך אני מחבר את זה? כי אני פוגש הרבה אנשים באינטרנט שהם אומרים, לא זה הסולם בשבילנו, איך אני יכול להסביר להם? איך אני יכול להסביר לבנים שלי? לעצמי, איפה הנקודה הזאת? איך לחבר את כל העולם שלנו לסולם?
כל מה שאנחנו מרגישים במציאות שלנו, בעד או נגד, כדי לייצב אותנו בסולם. אני לא רואה שום דבר שבכלל נברא משהו לא לזה. וקיים בפני עצמו, זה נראה לך כך, אבל מה שלא תגיד, אלף ואחד דברים שעוקבים אותי, כן, עוקבים, לא? מקיפים אותי. הכל זה אך ורק כדי לייצב אותי כלפי הסולם, שאני אקח אותם כולם יחד, שהם נכללים בי, במודע או לא במודע, ועל ידם אני עולה. אני לא יודע איך אתה יכול להגיד שאם הכל תלך בצורה אחרת שיהיה לך יותר מובן. אם הכל ישתלשל מאין סוף והתפזר מאין סוף עד העולם שלנו, ובעולם שלנו נמצא בצורה כל כך מפוזרת לעינינו, כלפינו מפוזר, כן? אותו אין סוף רק כלפינו, ככה הוא נראה, שזה נקרא העולם הזה. אז איך יכול להיות שישנם בעולם שלנו דברים שהם לא מחוברים לאותה מטרה, אם הם משם השתלשלו והגיעו? אתה מבין, בצורה כזאת, שכל מיני הסיבות למיניהם והבחנות ונתונים, איך יכול להיות שכאן משהו קיים, כן? כאן בעולם הזה שמשהו קיים ולא בא מאינסוף. ואם בא מאינסוף, זה בא מהחיבור שהיה שם והתגלגל, וכאן קיבל צורת השבירה, צורת הריחוק ופירוט. אז אתה שעולה, אתה חייב לעלות איתך כל המציאות, כל העולם הזה. זה מה שכתוב, שהאדם שעולה, כל הדומם צומח וחי עולים עמו. זה שעוד לא יכולים לחבר, זה לא צריך גם כן לחבר. אתה תעבוד על עצמך, הקשר שלך עם הקבוצה. נתנו לנו את הדברים האלה, אתה רואה באיזו צורה נקודתית, מאוד מאוד מצומצמת, שאתה אל תתבלבל. זהו. ישראל הורה את הקודשי בריחו. חדו וזהו. מה כל האלו האחרים, מה קורה איתם? אל תדאג. אם אתה דואג לזה, כל היתר, לפי המערכת, יתחבר. כן.
שואלים הרבה מקומות בעולם, מה עושים עם חברים שנמצאים במצב של ירידה, ומה זה לתמוך אחד בשני?
זה כבר דבר אחר לגמרי. זאת אומרת, זה כבר טיפולים אחד בשני שצריכים לתמוך. קודם כל תפילה, בקשה, מחשבה כללית על כולם. וקראנו אתמול מאמר הברית, שאנחנו חייבים, לפי שחתמנו בינינו בערבות הדדית, אנחנו צריכים לדאוג על כל אחד שישתתף בצורה ככה השלמה שלו. זה דבר אחד, זה חובה על כולם. אני לא צריך לראות את החבר שהוא לא מסוגל, אלא לראות את עצמי שאני לא מסוגל לעורר אותו, כי הוא, אני צריך להגיד, כולו תלוי בי. זה נקרא ערבות. אם אני חתמתי, גמרנו. על מה אני חתמתי, כמו שאומר בעל הסולם? אני חתמתי על זה שאני ערב על הרוחניות שלו. על מה אנחנו חותמים? על הכסף בבנק? על המשכנתה? אנחנו חותמים על הרוחניות, שאני ערב בזה שהוא יגיע. איך אני חותם בבנק? אני ערב על תשלום שבעל הבית יקבל. לתרגם למצב שלנו, אני ערב בזה שיהיה לו כוח, יכולת, התרוממות, התעוררות, תמיד להיות ער ומועיל וממש בכוח להתקדם למטרה. אם אני חתמתי, סימן שזה תלוי בי. אם זה תלוי בי, אז איך אני מסתכל עליו שהוא נפל? ואז מה קורה? נפל, שיפול, או שאני אעזור לו קצת משהו. אם לא, אתה חייב להבין שנפל בעיניך, וזה כלפיך, כדי לתת לך מקום העבודה, לעורר אותו, וזה בעצם ההתעוררות שבאה מצדך כלפיו, זה אתה מחיה את החלק מהנשמה שלך. אחרת לא היו נותנים לך את המקרה הזה. כן.
יש שאלה ככה של חבר שהוא קצת עצבני. הוא אומר, מה עוזר לי כל הסיפורים האלה לשמת אדם?
מי זה עצבני?
מחיפה, שמו יוסף. הוא אומר, מה עוזר לי
כל... שמו יוסף?
שמו יוסף, השם שלו
שמו
יוסף.
שמו יוסף.
כן, אז הוא אומר, מה עוזר לי כל הסיפורים האלה לשמת אדם הראשון והקבוצה וכל המקובלים שנמצאים איתי, אם אני לא מרגיש את זה והם לא עוזרים לי, מה אני צריך את כל זה בכלל?
או, עכשיו אתה שואל מצד האדם. לא אדם שרואה את החבר שלו הנפול, כן? השפל. אלה מצד החבר עצמו, כן, שהוא קיבל ככה מכה ומרגיש את עצמו בירידה. אז קבוצה לא יכולה לעזור, חברים לא עוזרים, המורה לא עוזר, וכל החוכמת הקבלה וכל העולם ובורא, כולם שילחו ועוד ועוד ועוד. כן, כל הפוסל במומו פוסל, אין מה לעשות. זאת אומרת, עליו אין מה לדבר. זה לא נקרא מצדו עבירה, מי זה בחיפה? תרימו יד. יש מישהו? לא.
יש להם זמן דילי, אנשי.
טוב. לא רוצים להגיד. טוב, זה כנראה שלא מקבוצה אולי. טוב, מה אני רוצה להגיד? זה משהו אחר. איך להתנהג בזמן הירידה? אנחנו קראנו מאמר על זה גם כן, שכתוב שאין חשבון עם אדם בזמן הירידה. נותנים לאדם אכבדה בלב, במוח, דרך הבריאות, דרך הבעיות, דרך כל מיני דברים, לא חשוב באיזה צורות. לא שואלים ממנו תגובה נכונה. באמת לא. כמה שמסוגל. אבל באמת אין לזה שיעור. הוא צריך רק אחרי הירידה לעשות חשבון ולהכין את עצמו בזמן העלייה בערבות ובקשר עם האחרים, שבזמן הירידה זה יעזור לו. כמו שאני מסתכל על החבר שלי שהוא ללא כוח, ואני מרגיש חובה מצדי, כי חתמתי, להעלות אותו, גם פיזית, גם נפשית, גם רוחנית. כך הוא שמרגיש את עצמו נפול, ואין לו שום כוחות, כלום, הוא לא יכול לעשות שום דבר. אנחנו מדברים על הירידה, הירידה, ככה, טוטלית, כן? הוא צריך מזה לעשות חשבון. אם היה משקיע בחברה ועושה שם איזה מאגר, מחסן, אין כוח משלו, עכשיו היה משתמש בזה והיה לא מרגיש את הירידה. No. זאת אומרת, היה מרגיש אותה, אבל כדי מיד לממש נכון. לכן כתוב שם במאמר על העליות וירידות שכל העבירות הן בעלייה. איך אדם מממש נכון או לא זמן העלייה. חייבים ממש לעשות כל מה שרק אפשר, כדי, אתה יודע, כשנתנו לך להיכנס לאוצר, אז בכל הכיסים וכל החבל שאין לי שק ואין לי ארגז ואין לי איפה הכובד שלי, אולי לפחות אותה למלות, וכן הלאה וכן הלאה. ככה, כן. תשתדל כך להכין את עצמך כמה שאפשר בזמן העלייה, ואז בטוח שתרגיש ירידה לשמחה. כן.
פעם אמרת שהיה לך אולקוס ורבש אמר לך אתה לא יודע כמה אתה מרוויח מזה. אז אני רוצה לשאול, מצד חברים חולים, איך הם יכולים להרוויח מהמצב שהם נמצאים בבית ולא יכולים להגיע לפרופיזיה?
זה לא אומר שצריכים להישאר במחלה ובהרגשה רעה. אם אני מרגיש רע, אז אני רוצה או לא רוצה, אני מקלל את הבורא, ואני לא רוצה את המצב ואותו שהוא ייצב את המצב, כי אין עוד מלבדו וכן הלאה. זאת אומרת, אם אדם מרגיש במשהו לא מסופק ב-100%, אז כבר במידה הזאת הוא רשע. זהו. ורחוק, ולא נמצא לכיוון, ולא למטרה וכו'. אז לא שאני מרגיש אולקו, יש כאלה, אני מרגיש כאב, ואני סובל, ועל ידי הסבל אני מתקדם. אתה על ידי הסבל מתקדם רק למוות. אתה לא מתקדם לבורא. זהו. מצווה גדולה להיות בשמחה, זה אמת. כי צדיק הוא נמצא בשמחה, הוא מצדיק את הבורא על פני כל מה שיש, שהוא מתעלה. אתה לא יכול להצדיק את הבורא בזמן, אני, כן, אני מצדיק אותך, איזה אתה טוב. אתה לא יכול את זה לעשות, לא יכול, כי אתה רצון לקבל, החומר שלך הוא לא נעלם. כדי להצדיק ולברך את הבורא, אתה חייב להיות בשמחה, בשום הרגשה רעה, אלא ממש מלא כל טוב. אז אין לך גם כן ברירה, אתה מברך אותו. אתה מבין? אז יותר טוב להיות אדם שנמצא באיזשהו מקום, יושב בבר, שותה, אתה יודע, כמו שבשפרי חסידים, ומברך את הבורא, ככה מכל הלב, על זה שנתן לו אפשרות לגנוב כסף, עכשיו הוא יושב בבר ושותה ומברך, במקום להיות ככה סובל בחברה ולדה ונו, אוי, זה מצב ומצבים שאתה מקלל. יש ויש, אני אומר לך, אנחנו צריכים מאוד לדאוג מה מתרחש בתוך הכלים שלנו. לא, כל עצמותיי תאמרנה, אין מה לעשות. לכן מאוד מאוד חשוב לא להיות בהרגשה רעה. לא, אלה גם כן לא לקבל איזה סם ולא להרגיש כלום, אלה להשתדל להפוך את ההרגשה רעה הזאת שנתנו לך, אז אתה מסוגל להפוך אותה לטוב. אני אמרתי על אולקוס כדוגמה שלא יכולתי להתגבר, אבל כן יכולתי. זאת אומרת, לפי הנתונים בטוח שהייתי יכול, רק לא הצלחתי אפילו ליד המורה ובעזרתו. לא, לכן אני נותן את זה כדוגמה. היו עוד דוגמאות, לא? נעבור לחלק הבא.
ולפני שנעבור לחלק הבא, נשיר ביחד שיר.
יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. יש עוד אהבה בעולם, גם אם השתכחה, גם אם הסתתרה, גם אם טרם גילית את סודה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. יש עוד אהבה בעולם, אותה עוד יגלו כולם, רק לפתוח צוהר חם, היא כבר תמצא לה שם. היא השיר של החיים, היא האור של השירים, קבל אותה אל תרתה, רק לך היא נועדה. היא השיר